שלום לכם. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוקלט מספר ימים לפני 7 באוקטובר, השבת הקשה בתולדותינו. נושא הפרק לא עמד בקנה אחד עם הרגשות שלנו, ולכן נכנס להקפאה של מספר חודשים. כעת הוא עומד למבחן שלכם ושלנו. בסיומו, תוכלו לדלג איתנו למיני פרק מיוחד, כזה שמסתכל אחורה ובודק את עצמו, וגם משתף אתכם בשיקולים של לפרסם פודקאסט או לא. שתהיה לכם האזנה נעימה.
כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.
שלום מיכל.
היי יוני, מה שלומך?
מצוין. שלומך?
שלומי? שלומי זה תלוי. נגיד שבסדר גמור.
אנחנו ננתח את הנגיד הזה. מרתק מדי מכדי לעבור עליו על סדר היום ככה סתם. בפתיחת הפודקאסט בסדרה של כל הפסגה, תמיד מוצאים איזה פרט מסקרן או משעשע של האורחת כדי להתחיל בחיוך. איתך אני הולך להתחיל כמו טריילר לסרט בנטפליקס. קצת לא ברור, מטובל ברגע של אהבה לא הגיונית, שזור בין אחים במשפחה וחברים, שסופו ידוע אבל לא היה צפוי. אני מדבר כמובן על זה שבגיל צעיר את מקבלת מסר והבטחה של אהבה נצחית ממישהו שקרוב אלייך, אבל גדול ממך, והוא גם החבר הכי טוב של אח שלך, הבטחה להזדקן ביחד.
והוא קיים. אז קוראים לו גלעד, והוא באמת חבר של אח שלי, וגם אח של חברה שלי, כדי שזה יותר מעניין. וכשהיינו נערים, אני הייתי בת 13, והוא היה בן 16, הכרנו. ובאחת הפעמים שנפגשנו ככה בהפסקה בדשא בבית ספר, הוא אמר לי, את היא אשתי. ונורא נורא צחקתי, זה היה ממש מצחיק. וחמש שנים אחרי זה התחתן, ומאז ועד עצם היום הזה אנחנו ביחד.
ומאז הוא מקיים את כל הבטחותיו?
לפחות חלק, והוא גם מנסה. זה החלק החשוב.
עיקר הכוונה.
כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש יוני לוי. והפעם
בדרך אל האושר, מוסיפים פסיכולוגיה חיובית בבית ובעבודה. אז שלום שוב, מיכל גורדון. רק כדי לנקות את השולחן, שאלה שבטח שאלו אותך לא פעם, יש לכם שושלת משפחתית לאלף דלת גורדון?
אז זה תלוי. חמי שקראו לו דן היה אומר שאלף דלת גורדון זה אני דן גורדון, אבל לא, אין קשר, ובכלל השם המקורי היה גולדנברג, ששינו אותו לגורדון כדי שיהיה יותר קצר, אז לא, אין לנו קשר משפחתי.
את מרצה לחינוך והתפתחות אישית, מאמנת אישית, מדריכת הורים, מחברת הספר לילדים, ארץ הכל מותר לי. מה קרה בסוף הספר? סתם. סיום אופטימי לפחות, שנדע אם יש.
אתה תצטרך לקרוא.
אין ברירה.
אבל הוא מגביר את האושר בכל מקרה.
בכל מקרה. זאת הבטחה שאנחנו נלך לבדוק אותה מיד בתום הפודקאסט הזה. באופן כללי, את במחשבה חיובית. ונתרכז בפודקאסט הזה במעבר שלך מילדה חרדתית לאישה אופטימית. אבל נסית את הדיון בהמשך גם לפן האישי. וגם לכללי, כדי שנוכל לראות איך אפשר לממש את הדרך הזאת, כמו שאת עשית, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, וגם אצל התלמידים שלנו. נעבור איתך את נקודות העצירה בדרך אל האושר. אבל נתחיל איתך.
דע מאיפה באת.
גדלת באזור קסום, מטר מהים.
נכון.
זה משפיע על אושר?
אז אני אגיד שכילדה זה פחות השפיע, כי מה שיותר השפיע זה הבית עצמו. והבית עצמו, מבחינת הדינמיקה המשפחתית, היה בית מאוד מאוד לא פשוט, וזה בעצם מה שמשפיע ביותר, במיוחד על ילדים קטנים. הם פחות מסתכלים ואומרים, איזה מקום פסטורלי, איזה יופי ים פה ליד הבית, אלא הם נמצאים בחוויה יומיומית לא פשוטה, ובעצם זה מה שמשפיע. ואני זוכרת את עצמי באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, נמצאת כל הזמן בחרדה, ממש חרדת נטישה, כל הזמן בפחד שיקרה משהו לאימא שלי, אני זוכרתי את עצמי כילדה קטנה עומדת ליד חלון ובמקום ללכת לשחק מחכה לשמוע שהמכונית מגיעה, ורק כששמעתי שאמא הגיעה הייתי יכולה להתפנות למשחק. אז כן, היה בסך הכל, היו דברים מאוד יפים בילדות, אבל החוויה הפנימית שמאוד מאוד השפיעה עליי גם כבוגרת, זה החוויה בתוך הבית.
זו תמונה קצת הפוכה ממה שאנחנו רגילים, שאמא מחכה בחלון שהילד יחזור, או הבת תחזור כדי להרגיע את עצמה. מאיפה בכלל נולדה החרדתיות הזאת שאמא אולי לא תחזור?
אני אכנס כאן ככה קצת לדברים האישיים בתוך הבית. ההורים שלי היו הורים שמאוד לא הסתדרו אחד עם השני, וכל הזמן רבו, וגם כל הזמן היינו אני ואח שלי, וכל הזמן כל אחד הסית אותנו נגד השני, ומה שקרה שנוצרו בבית מחנות. כל אחד מאיתנו, אני ואח שלי, היינו צריכים למצוא את עצמנו בתוך המלחמה, אנחנו חיים בבית שיש בו מלחמה, אז אני הייתי בצד של אמא שלי, ואח שלי היה בצד של אבא שלי, ואימא שלי הייתה נוסעת המון גם לחוגים שלה וגם ללימודים ודברים אחרים, והתחושה הזאת שילדה קטנה בעצם נשארת בבית עם, נקרא לזה, האויב, היא מאוד מאוד מלחיצה, ואז נוצרה החרדה הזאת. עכשיו אני אגיד גם שאימא שלי, מכיוון שלא היה כיף בבית, יצאה המון, נסעה המון, והייתה המון מחוץ לבית. אז הסיטואציה הזאת של היא תחזור או לא תחזור, זה מה שאני כילדה עבר לי כל הזמן בראש.
כשאת נמצאת בצד אחד של המתרס, את גם רוצה לעשות הכל כדי לרצות את הצד הזה?
בוודאי. כי עוד פעם, כי כילדה קטנה, ההסתכלות הייתה, אם אני אהיה ילדה נורא נורא טובה, והיא תהיה נורא נורא מרוצה ממני, אז אולי לא תעזוב. וזה משהו שהלך איתי במשך שנים, ואני לא יכולה להגיד שהשתחררתי ממנו לגמרי.
כלומר, את יוצאת מהבית אחר כך, והחרדה לא מתפוגגת.
להפך. היא הולכת וגדלה, כי אני מתחתנת, ואני הופכת להיות אימא מאוד מאוד צעירה. יש לנו שלושה ילדים. ויחד עם הילדים והאחריות והתפקיד החדש שלי כאימא, הלכו והתגברו החרדות. אז זה ממש לא נעלם, זה רק הלך והתגבר. ואני יכולה להגיד שהסי של זה היה כשהיו לי כבר שלושה ילדים, והילד הצעיר שלי נולד עם איזושהי בעיה בריאותית, וכל פעם כשהוא היה בוכה היה מתעלף, אפשר להבין איזה חרדה זה גורם להורים, מה יש לו ומה הבעיה, ובכלל להתמודד עם התעלפות. ואז הבנתי שאחרי שעשינו את הבדיקות וראינו שהכל תקין, הבנתי שאני חייבת ללכת ולעשות משהו עם החרדות האלה. שזה לא בריא לא לי ולא לילדים שלי, וגם לא לקשר שלי עם גלעד. ואז התחלתי את נקרא לזה המסע שלי לאושר. אני הגעתי לזה בדרכים שלי, אבל יש המון המון דרכים לעשות את זה. אני הגעתי דרך דמיון מודרך, וזה היה מבחינתי איזשהו כלי שהרחיב לי את ההסתכלות שלי, את ההבנה שלי, ומאז אני כל הזמן לומדת עוד, מעמיקה עוד, ואוספת עוד ועוד כלים בתחום האושר, ואני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, וואלה זה עובד.
ואיך שהתהליך הזה מתרחש בתוך הבית שלך, את יכולה להגיד שזה תמונת מראה אולי גם למה שקורה בחוץ, במערכת החינוך, כי את רואה את המערכת, אז זה מה שקורה שם, או שזו תמונה הפוכה? העולם החינוכי יורד לפסימיות וחרדה, ולא בתהליך צמיחה.
אז אני אגיד שלא העולם החינוכי, אלא העולם בכלל, באמת הולך לכיוון של פסימיות, ויש לנו המון המון סיבות לפסימיות, ארגון הבריאות העולמי מזהיר שהמגפה הבאה שתגרום להכי הרבה תמותה זה דיכאון וחרדות. אז העולם הולך לכיוון הזה, ובגלל זה בעיני יש צורך כל כך גדול לתת כלים גם לילדים וגם לבוגרים איך להגביר את האושר בחיי היום יום, כדי, זה להוות בעצם אין חיסון, כמו שהיה חיסון קורונה, להוות בעצם חיסון למגפה הזאת של הדיכאון והחרדות.
הזכרת חיסון, אז אפשר להגיד שיש גם מספיק כדורים כדי לעשות את הדרך הזאת.
זה נכון, אבל קודם כל כדורים יש להם גם השפעות נוספות, ומעבר לזה, הרעיון הוא לחזק את המשאבים הנפשיים הפנימיים של כל אחד ואחד מאיתנו, שיוכל להתמודד. עם כדורים, בלי כדורים, זה כבר עניין אחר, אבל אני לא צריכה להסתמך על שום דבר, יש לי את עצמי. ואני חושבת שזה הדבר הכי חזק.
תמונת מצב.
כל השנים האחרונות מוקדשות במערכת החינוך לתחום הרגשי. זה מקבל איזה תשומת לב, כי יש צורך ליותר ילדים, ואולי גם המצב משתנה, אבל זה בגלל שיש סנסורים של מצוקה בשטח, או בגלל שבאמת המצב הולך ונהיה חמור יותר?
אני יכולה להגיד שכמדריכה שמסתובבת בגני ילדים בעיקר, אני רואה את הילדים בגיל כבר מאוד מאוד צעיר, נמצאים במצוקות רגשיות. אני שומעת את הגננות וצוותי החינוך, שהן באים ואומרות, הן באות ואומרות, אני לא נתקלתי בכמות כל כך גדולה של ילדים עם מצוקות רגשיות. אז זה משהו שהמצוקה קיימת. היא קיימת בשטח, והגיל הולך ויורד.
כמי ששם, שרואה את הדינמיקה, יש למורים, לגננות, יכולת לעכל, להבין, ליישם את כל מה שנדרש מהם בתחום הרגשי, בצד המשימה הרגילה של הוראת תחום דעת?
זה מאוד קשה. יש 35 ילדים. מאוד מאוד קשה לתת ל-35 ילדים את המענה הרגשי שהם צריכים. אבל אני כן יכולה להגיד שיש היום באמת תוכניות, ויש דרכים איך להקל על הילדים ולתת להם כלים כבר בגיל הזה.
הרבה מושגים נזרקים בכל שנה במערכת החינוך, וכולם על זה. עד שמגיע המושג הבא, אני מזכיר למשל, חשיבה מסדר גבוה, VR, AR, SEL, AI, כולם מגויסים בפול גז, עד שנגמרת השנה, ועולה משהו חדש כטרנד. זה כמעט כמו איזה להיט בטיק טוק שחולף. איך משאירים את האושר, או את הדרך אל האושר, בתור משהו שחייב להיות כל הזמן, ולא רק לרגע?
אני חושבת שכשמתחילים לעשות את עבודת האושר, אם אני אקרא לזה כך, או את החינוך לאושר, ורואים את ההשפעה של זה, מבינים שזה בעצם הדבר הכי חשוב, וזה הבסיס. אני לא אומרת, לא נפתח את החשיבה המתמטית, וחקר, ויצרנות, וכל הדברים החשובים האלה. אני באה ואומרת, זה הבסיס. ניתן לזה את המקום, ובעיניי זה חייב להיות תמיד. אני יכולה להגיד שאני הייתי גננת במשרד החינוך לפני יותר מ-20 שנה, וגם אז מבחינתי הדבר הכי חשוב היה התחום הרגשי. כי זה באמת הבסיס. כשאנחנו נמצאים בחוסר פניות רגשית, במצוקה רגשית, אנחנו לא פנויים ללמידה ולפיתוח חשיבה. אז ברגע שאנחנו נדע לתת את המענה לתחום הרגשי, ילדים יוכלו הרבה יותר לממש את הפוטנציאל שלהם.
אז עכשיו אני חוזר איתך אחורה. דיברנו על מורים שיכולים לעשות את שני הדברים יחד, אבל גם הם נמצאים לפעמים במצוקות, במשברים אישיים, ואיך הם יכולים לצאת מזה ולתת את המענה למי שמולם?
אז אני אגיד על זה, אני אדבר על זה בשתי רמות. קודם כל, ברמה המקצועית שלי, בכל הקורסים וההשתלמויות שאני עושה לאנשי חינוך, הדגש הוא קודם כל על כלים לעצמם. כי ברגע שאני מרגישה יותר מאושרת, אני חווה את הכלים האלה, אני אעביר אותם בצורה הרבה יותר אותנטית ואפקטיבית לאחרים. אז זה ברמה המקצועית. ברמה האישית שלי, אני יכולה להגיד שממש בתקופה הזאת, אני נמצאת בתקופת משבר, באיזשהו פלח בחיי, בפלח המשפחתי, משבר מאוד מאוד מטלטל, ועל פניו זה סותר אושר. אבל זה לא. כי בעצם, כשאני מדברת על אושר, אני לא מדברת על להגיע לנקודה מסוימת. אני מאושרת או אני לא מאושרת. כשאני מדברת על אושר, אני מדברת על ציר. בצד אחד של הציר יש לנו את האושר. אם אנחנו הולכים לציר, לצד, לקצה השני, יש לנו את הסבל, את הכאב, והעבודת האושר באה ואומרת, לא משנה איפה אני על הציר, מה שחשוב זה לנסות להעלות את רמת האושר במעט. גם אם אני כרגע נמצאת במינוס, איך אני טיפה, קצת עוזרת לעצמי ומגבירה את האושר. כי בעצם העבודה על אושר זה לא רק שיהיה לי יותר נעים. עבודה על אושר, או אושר בכלל, מחקרים מראים היום, שזה משפיע על הבריאות שלנו, זה משפיע על ההצלחה שלנו, זה משפיע על המוטיבציה שלנו, על העשייה שלנו, על מערכות היחסים שלנו. אז בכל נקודה שבה אני נמצאת על הציר, המטרה שלי היא להעלות ולו במעט, כדי להרגיש יותר טוב. וזה בעצם כמו כדור שלג. כי ברגע שאני מרגישה יותר טוב, ויש לי יותר אוויר, יותר קל לי להתמודד, ואני כבר, הציר שלי, הנקודה שלי על הציר היא כבר יותר גבוהה.
ואת עכשיו מיישמת את זה בעצמך, על עצמך.
ממש ככה. אני יכולה להגיד, אחד המודלים שאני פיתחתי בנושא אושר, נקרא מודל משולשי האושר. ואני אדבר רק על משולש אחד, שזה שני משולשים, משולש אחד בא ואומר, הקודקודים הם רגשות, מחשבות ופעולות. כל אחד מהקודקודים האלה יכול להגביר לי את האושר. המחשבות, אם אני אצליח להסתכל על המציאות באור קצת אחר, בצורה אחרת, אני מגבירה את האושר שלי. רגשות, עכשיו השאלה גם איך מגבירים רגשות, אז אני יכולה להגיד, לספר על דרך שעשיתי בדרך לכאן, מאוד פשוטה. שמתי מוזיקה, שירים שמרוממים את הרוח. זה לא יאמן באיזה מהירות שיר, שככה שיר שאני מאוד אוהבת ומשמח אותי, אני שומעת אותו, אני בשנייה המצב הרגשי שלי הוא מצב אחר. אז אני יכולה לשנות את הרגשות על ידי מוזיקה, או יש הרבה דרכים איך אני עובדת על שינוי הרגשות, וגם פעולות. כשאני עושה, אני נעה, אני לא נשארת במקום, אלא אני עושה איזושהי תנועה, ולא משנה אם זה יהיה צעידה, או זה יהיה לקחת ולתכנן את הקורס הבא, איזושהי פעולה שאני עושה, זה יגביר לי את האושר. אז זה בעצם מה שעוזר לי כיום, להתמודד עם המצב המשברי שבו אני נמצאת.
חזרה אל העולם הגדול מהמשפחה שלך, ואני רוצה לברר איתך, אם בקרב התלמידים שמצויים עכשיו במערכת החינוך, ניתן לחפש את סיבת הסיבות שאנחנו במצב הזה? כלומר, מה קרה לדור הזה שחוטף לא יותר ולא פחות מהקודמים שלו, אבל משהו אחר קורה לו?
אז אני אגיד לך באופן כללי, גם באימון האישי שאני עוסקת בו, וגם בתחום החינוך, אני פחות עסוקה בלחפש את הסיבות. אני באה ואומרת, יש כרגע איזושהי מציאות. המציאות הזאת יכולה לנבוע מהמון המון דברים. יכול להיות שהקורונה, תקופת הקורונה, וסביר להניח מאוד מאוד השפיע. יכול להיות שהמכשירים הטכנולוגיים שבאים על חשבון דברים אחרים, יש באמת המון סיבות שיכולות להיות. אני עסוקה לראות באיזה דרכים אני יכולה לשפר, ופחות בסיבות עצמן. אני לא מטפלת בסיבות, אלא אני באה ואומרת, אוקיי, זאת המציאות, מה אני יכולה לעשות כדי לתת כלים להגביר את האושר.
מכל השחור הזה, את באה ואומרת, מכלום תקום. יש לי נוסחה, חינוך לאושר. יש בכלל דבר כזה, אושר?
אני אגיד את זה ככה. במשך אלפי שנים, אנשי רוח, פילוסופים, פסיכולוגים, מנסים להגדיר אושר. והאושר, כמה שאנחנו רוצים אותו, זה גם משהו מאוד מאוד חמקמק. אבל במשך שנים, ההסתכלות הייתה, לאיזה נקודה נחשפת. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לנסות להגיע לאותה נקודה. הפסיכולוגיה החיובית וגם חקר המוח בשנים האחרונות, באים ואומרים, אנחנו לא מדברים על נקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע, אלא אנחנו מדברים על תודעת אושר. זאת אומרת, איך, זה לא משהו חיצוני, אלא זה חוויה פנימית שלי. ואת זה אני יכולה להשיג, ולא משנה מה.
יש אבני יסוד לגישה הזאת ולחינוך הזה שמבחינתך חייב להיות איתנו לאורך כל ציר החיים שלנו, ואפילו זה צו השעה להעביר אותו כבר עכשיו במערכת החינוך. מהן האבנים האלו?
אז בעצם מה שהפסיכולוגיה החיובית באה ומראה שיש מרכיבים לאושר. אז יש כמה מרכיבים עיקריים, אחד מהם זה הביטחון העצמי, זה כמה אני בטוחה וסומכת על עצמי. המרכיב הנוסף זה מערכות יחסים. מחקרים מראים שמערכות יחסים משמעותיות מעריכות חיים ומגבירות את האושר. עשייה משמעותית מגבירה את האושר שלנו, ואופטימיות, הסתכלות חיובית על על העולם באופן כללי. אני יכולה להגיד שאם הזכרתי קודם את מודל משולשי האושר, והזכרתי משולש אחד, אז המשולש השני במודל, זה בעצם ההגדרה שלי לאושר. אני מגדירה את האושר כהוויה חיובית כללית, כלפי עצמי, כלפי אחרים וכלפי העולם. ואלה בעצם מרכיבי האושר.
בואי ננסה עכשיו, כדי לסייע למאזינים ולמאזינות שלנו, לספר על כמה שיטות שאת משלבת בטיפולים. וננסה להקיש מזה לחיים הפרטיים של כל מורה ומורה, שיוכלו להגיע אחרת לכיתה.
אז אני אתן כלים שעזרו לי ברמה האישית שלי, והם עוזרים לי עד היום. אז הכלי הראשון שאני רוצה להתייחס אליו, זה כלי שנקרא תודות. עכשיו אני יודעת שהמון מכירים ושמעו על הכלי, וכן חשוב לי לתת לו ככה, להתייחס אליו קצת יותר לעומק. הכלי הזה פותח על ידי דוקטור מרטין סליגמן, שהוא זה שפיתח את הפסיכולוגיה החיובית. הוא עבד עם אנשים בדיכאון קליני קשה. הוא בעצם זה שפיתח את הכלי של התודות, וניסה את זה על חולי הדיכאון, ולקח קבוצה, וביקש מהם, במשך 3 שבועות, כל יום, לכתוב לו 3 תודות, על דברים טובים שקרו באותו יום. אני רוצה להגיד שמי שמכיר אנשים במצב של דיכאון קשה, יודע שלא קורה הרבה בחיים שלהם, ועדיין הם ישבו וכתבו. התודות היו על דברים כמו, תודה שהבוקר השמש זרחה והיה לי אור בחדר, תודה על זה שחברה התקשרה אליי היום והתעניינה לשלומי, תודה על הכוס קפה שהכנתי לעצמי. אלה היו התודות ככה באופן כללי על דברים שקרו באותו יום אמיתיים, והם כאילו קטנים, זה דברים שאנחנו בדרך כלל אפילו לא מתייחסים אליהם. ומה שדוקטור מרטין סליגמן ראה, שאחרי 3 שבועות, כשעשו להם מבחן שבודק את רמת דיכאון, ראו שאצל כולם רמת הדיכאון השתפרה. אצל חלק ברמה, בצורה מאוד מאוד גבוהה, ואצל חלק בצורה יותר קטנה, אבל אצל כולם זה השתפר. אז הכלי של התודות זה כלי שבא ואומר שכל ערב, לפני השינה, או לכתוב, או אפילו להגיד לעצמנו 3 תודות, לא דברים כלליים, אלא אני ממש סורקת את היום שהיה לי, ואומרת 3 תודות, ואני יכולה להגיד שבשנתיים האחרונות, אני עושה את זה יחד עם גלעד, בכל, אנחנו פשוט ככה מסיימים יום. כל ערב לפני השינה, כל אחד מאיתנו משתף ב3 תודות שקרו לו באותו יום. זה גם מגביר לנו את האושר וגם מחזק לנו את הקשר בינינו.
קהל היעד של התודות, אפשר גם להוריד את זה לגילאים קטנים יותר עם הילדים שלנו בבית?
אפשר מגיל מאוד מאוד צעיר שכל ערב לבוא ולשאול משהו טוב שקרה היום או על מה אני אומר תודה. אם אנחנו מדברים על חינוך לגיל הרך, אפשר בגן ילדים, בסוף יום, משהו טוב שהיה לי היום. ממש להרגיל ככה את הילדים כבר מגיל צעיר, לשים את הזרקור על הטוב.
טוב, הזכרתי ילדים, אז אנחנו ניכנס לרגע אחד, למה שלא רצית לספר לנו בהתחלה, לספר שכתבת, ארץ הכל מותר לי, הוא לילדים.
זה ספר לילדים בגילאי 3-8, והוא עוסק בנושא שהיום הרבה מאוד הורים ככה מתקשים בו, וזה נושא גבולות. ואני מזכירה הורים וילדים בגיל הרך, אבל בוא, נושא של גבולות זה נושא שגם אנשים מבוגרים חשוב שהם יראו איפה אני ואיפה אחר ואיפה אני שם גבול. המטרה של הספר זה באמת להנגיש לילדים את החשיבות של חוקים וגבולות, שהם יבינו שזה לא איזשהו משהו שרירותי, אלא יש לזה סיבה ויש לזה חשיבות, ובמערכת היחסים, במקום שהורה כל הזמן יכעס על הילד, וצריך, ולמה אתה לא, ויש לנו חוקים, ברגע שאנחנו משתפים את הילד, והופכים אותו לשותף, ואפשר אפילו לקבוע את החוקים ביחד בבית או בגן, אז זה משפר את מערכת היחסים.
אנחנו לקראת סיום ועדיין לא יודעים מה קורה בסוף הספר. טוב, לא נעשה ספוילרים, סקרנות, אין ברירה אלא לקרוא אותו. מה נאחל לכל המאזינים? אושר?
אני מאחלת לכל המאזינים להגביר את האושר בחיי היום-יום. זה נכון שאם אני אעשה איזשהו אירוע מיוחד או אסע לחופשה לתאילנד, אני מגבירה את האושר. אבל המטרה שלי לראות איך אני מגבירה את האושר כאן ועכשיו בחיי היומיום, ולא כל כך משנה מה נסיבות החיים, עדיין יש לי מה לעשות כדי להגביר את האושר שלי.
תודה רבה מיכל גורדון, מרצה לחינוך, התפתחות אישית, מאמנת אישית, מדריכת הורים ומחברת הספר לילדים, ארץ הכל מותר לי. תודה.
תודה רבה יוני.
להתראות.
ביי.
כל הפסקה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.